להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום אור מעיניכם, כבוד הרב שלמה עופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח בפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
המדרש אומר שבפנקס של רבי מאיר היה כתוב במקום קוטנות אור בעין, קוטנות אור באלף. משהו מדהים, כי לפי הקבלה, לפי הסוד, האדם הראשון בגן עדן היה עטוף באורות, באלף. רק לאחר מכן, אחרי החטא, זה הוחלף לאור בעין. זה היה ממש כולו אור, כולו עילה. והפלא הגדול שהתרכיב הרוחני של הציפורניים הוא כמו התרכיב הרוחני שהיה סביב האדם, האור של האדם הראשון, הציפורן. וזה הציפורן, זה כל מה שמחובר לעת, לבשר, זה, זה, זה מקום מאוד גבוה. יש בו אורות מאוד גדולים, בגלל זה מה שעודף זה נקרא טומאה. מה שעודף את הציפורן, אז בעודף הזה נכנסים מאות חיצונים בכל ציפורן. זה צריך מאוד להקפיד, לגזור ציפורניים, וזה גם תיקון הברית, מי שזוכר, לגזור אותם בערב שבת, יום שישי בבוקר, בצהריים, לא משנה, עודיף בבוקר, אז זו סגולה מאוד חשובה. כי רבי מאיר היה מאיר עיני חכמים בהלכה, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא עמדו חבריו על סוף דעתו. שהיה אומר על תמת האור ומראה לו פנים, והיה מתאר את השרץ בקוף נון טעמים. מה זה מתאר את השרץ? הכוונה היא ששרץ שאדם נטמע בו במציאות ובמצבים מסוימים, כמו אם זה ספק רשות הרבים או לא, או כל מיני עניינים כאלה, רבי מאיר היה מוצא לזה טעמים עמוקים לתאר את זה. יש שם גמרא ברובין, שהוא היה ממש מוצא לזה טעמים הלכתיים לתאר מציאות של שאדם שנטמע בשרץ. רק שחכמים לא יכלו לסבול אותו, לא אותו, לסבול, להכיל את עומק דעתו של רבי מאיר. נמצא שרבי מאיר היה לו הדעת והשגה של בחינת מחלוקת הקדושה. בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אף על פי שזה מטמא וזה מתאר. ועל כן היה אומר על תמת האור, אבל כן באמת לא עמדו על סוף דעתו, לא עמדו על סוף דעתו של רבי מאיר, לא הבינו, היה לו שכל עצום וענק, שלא יכולו להכיל אותו, כי אפשר להשיג זה הדעת כלל. כמו שעכשיו, אם השיח יתגלה עכשיו, בימים האלה, לפני הזמן, אנחנו לא נוכל להכיל אותו, אבל כשהוא יתגלה בזמנו, כשהשם ייתן את הכוחות, תיארה עליו רוח ממרום כשאנחנו מוכנים, אז נוכל להבין אותו, נוכל לשמוע מה הוא אומר, להבין אותו. מחמת זה בעצמו היה כתוב את תורתו של רבי מאיר קוטנות אור באלף. כי קוטנות אור בעין זה בחינת מחלוקת כידוע, שנמשך מבחינת עץ הדעת טובה. למה? כי באור, האור נקרא קליפת נוגה. כלומר ככה, אור של בהמת מאה, נגיד אור של דוב או של נמר, זה שלוש קליפות הטמאות. אבל אור של בהמת טהורה, זה נקרא קליפת נוגה, כי היא טהורה. אם אתה תשתמש בו לקדושה, כלומר תכתוב בו מזוזות תפילין וספר תורה, או מגילת סוטה, אז עוגת, לא יודע מה, אז אתה מעלה אותו מקליפת נוגה לקדושה מאוד גבוהה. וזה כידוע שאור בעין זה בחינת עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע, תמיד תזכרו שכתוב עץ הדעת טוב ורע, הכוונה היא לקליפת נוגה. כי קוטנות אור בעין זה בחינת הבדלה כידוע, שזה בחינת מחלוקת. אבל על ידי הדעת של בחינת מחלוקת שבקדושה, שיודעים ומאמינים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אזי נמתק כל מיני מחלוקת, ואזי נעשה בחינת קוטנות אור באלף. אור באלף. זאת אומרת, האור באלף זה תיקון של אור בעין. במילים אחרות, כל אור של תפילין, מזוזות, בספר תורה, מגילת סוטה, זה כבר לא אור בעין, זה כבר אור באלף. הוא כבר נכנס למקום אחר בכלל. הוא יצא מקליפת נוגה לאור, אור חדש של ציון תאיר. כי זה הדעת, וזה היה האדם הראשון, היה כולו אור בהתחלה. אחרי שהוא ננשך מהנחש, הוא קם מהנחש, אז הוא הפך להיות... בדיוק. כי זה הדעת הוא בחינת אור הגנוז משבעת ימי בראשית, שזה בחינת שין של שלושה ראשים ושל ארבעה ראשים, שהם שבעה ראשים, בחינת שבעה ימי בראשית שאפשר להשיג זה הדעת כלל. בגלל זה אסור לגוע בשינים, רק לראות אותם. יש הזערות, הארי, לא לגוע בשינים, אלא רק לראות אותם. יש עניין לראות אותם לפני שאתה מניח אותם. לפני שאתה שם תפילין של ראש, לראות את השלוש, אחרי זה לראות את הארבע, אבל ולנשק את היוד, נשק את הקשר, ולא, לא לגוע. כי הוא צפון וגנוז לצדיקים. זה אור מאוד גדול. שבעה הקנים האלה של השינים, השין של השינים זה אור מאוד גנוז, זה אור מאוד, זה אור גנוז של השבעת ימי בראשית. ועל כן רבי מאיר, שזכה לזה הדעת של בחינת מחלוקת שבקדושה, על כן היה כתוב את תורתו כותנות אור באלף, וזה בחינת תפילין על גבי אור, שעושים מבחינת כותנות אור בעין, בחינת כותנות אור, זה הופך להיות לאור. בעיקר התפילין נעשים על ידי אור בהמת דייקה, דווקא אור של בהמה. כי תפילין הם מוכין גבוהים מאוד מאוד, בחינת אור הגנוז, בחינת מחלוקת שבקדושה. זה כל כך חשוב שהתפילין יהיו קשרים ומעודרים כמה שיותר. ומי שרוצה חז ושלום להיכנס, להבין, זה הדעת, בוודאי לא ישוב ולא ישיג רוחות חיים. ומי שרוצה באמת להבין את הדעת האמיתית של התפילין, זאת אומרת, רבי נתן כותב, תשמע, תלמד כל העץ חיים, אתה תבין מה זה תפילין. אתה תבין מה זה תפילין לפי הקבלה, אתה תבין מאיפה נמשכים האורות, איך חוזרים האורות למקור שלהם. אתה תבין הכל, אין בעיה. אבל אם אתה חושב להבין באמת מה זה עומק התפילין, יש שלוש סיכויים. או שאתה תשתגע, או שאתה תהיה כופר, או שאתה תמות. ארבעה עלו לפרדס, נכון? בגלל שהאור שם הוא כל כך גבוה, אז יכול להיות שלושה סוגי נזקים. או נזק של מוות, או טירוף הדעת, או כפירה. למה? כי אתה לא יכול להכיל את האור של התפילין. זה אור שאי אפשר באמת, במהות, אי אפשר באמת להכיל אותו, להבין אותו. למה כתוב? זה אור כזה גדול, שכתוב שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. רק תבין על איזה אור מדובר. איזה אור עצום מדובר. זה אי אפשר לראות. האריזל גם לא הגיע לזה. אתה לא יכול ללמוד את זה. בוא נגיד שאי אפשר ללמוד את השורש באמת. מה זה התפילין באמת. אני יכול להגיד לך שבכל העץ חיים, כל תלמד ותהפוך בו ותהפוך בו, וכל התורה אור וכל הליקוטי תורה, אתה יכול להיות גאון בתפילין. כי יהיה נכשל מאוד. הנה, אם אדם ינסה להיכנס לשורש האור של התפילין, הוא יהיה נכשל מאוד, כי על זה נאמר במופלא ממך לא תדרוש, אל תדרוש. כי אפשר, זאת אומרת, זה קצת מייאש, נכון? אנחנו מקדשים את עצמנו, אנחנו עושים הכל, אנחנו לומדים. אומרים לך, גם תלמד את כל הקבלה, מיליון פעם הרב כדורי, אתה תגיד, תדע מה זה תפילין, אתה תקבל 10 במבחן למעלה. מבחן קבלה תקבל 10. אבל אתה לא תגיע באמת להבנה העמוקה מה זה תפילין. כי מה זה תפילין זה ממש נוגע בכתר, בשורש של המשכת האור. ושם אי אפשר להגיע, זה נקרא במופלא ממך. אי אפשר להגיד, יש דברים שאתה יכול את הבהירות שלהם להבין. עד לאן זה מגיע וכו'. אבל תפילין זה הדבר הכי גבוה ביהדות. תפילין ושבת זה אותו דבר. רק שביום חול אתה לא יכול להמשיך אור של שבת. ובשבת אתה יכול להמשיך אור של תפילין בשבת רק כאילו בצינור מסוים מאוד. אבל לא מניחים בשבת תפילין כי לא שייך בשבת תפילין. כי האור כבר כל כך עצום בשבת שלא צריך את האור של התפילין. לא יודעים, השבת נקראת חמורה, גם התפילין נקראת מצווה מאוד חמורה, אבל השבת באמת יש בה גם דין של סקילה וקראת, היא חמורה יותר. כל יהודי יודע, מחללי המות יומת. לא דבר פשוט. מות יומת, זה לא כתוב בסעיף 4082 לחוק מדינת ישראל. זה כתוב בתורת חיים שלנו, שהשם יתברך אומר, מחללי המות יומת. אז שבת היא אמתא דשבתא כתוב, אמת השבת. יש הרבה הכנות וכו'. אבל באמת, באמת, זה לא נכון. יש צדיקים שהרמב״ם היה מניח תפילין, כתוב שהוא מחזיקים אותו שכל גופה רועד כשהיה מניח תפילין. הרמב״ם, תמיד שומרים רמב״ם, זה נראה לנו איזה רמב״מיסט. מה זה רמב״ם? יש מושג כזה כך רמב״מיסט. רמב״מיסט, כאילו גאון, גאון בהשקפה, בחוכמות. אבל הרמב״ם היה מקובל גדול, מה זה? רק לא גילה. במופלא מיוחד אל תדרוש, כי אפשר להשיג זה הדעת. וצריך לסמוך על אמונה, להאמין בצדיקי אמת, אף על פי שיש בעולם ביניהם מריבה ומחלוקת. אפילו שיש בין הצדיקים מריבה, צריך להאמין באמת, כי הרבה אנשים ירדו מהדעת בגלל שהיו מחלוקות בין צדיקים. חבל. בא רבי נתן ואומר לך, תשמע, כל המחלוקות בין הצדיקים זה בגלל פגמי הברית. לא פגמי הברית של הצדיקים. מהברית של העולם. ואין לזה קשר למציאות בכלל. כי באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ועל כן תפילין נכתבין על גבי אור בהמת דייקה. זה בחינת בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמם כבהמה. וצריכים לשום עצמו כבהמה לסלק דעתו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת כלל, ולסמוך רק על אמונה. ואזי מזכך מוחו על ידי זה ובזוכה לבחינת תפילין שהם נעשים מאור בהמה דייקה. ואזי נפשט הקמימיות שבליבו. כי כשרואה האדם שיש לו הקמימיות בליבו, בפרט כשיש לו חס ושלום, חס ושלום, הקמימיות הרבה בליבו. מה זה הקמימיות? הוא... למשל, רב מדבר איתו, הוא זורק את העין לימין, זורק את השפתיים לשמאל. הוא מקבל את הכל בערבון מוגבל. הולך לצדיק לקבל ברכה, מקבל את הכל בערבון מוגבל. הוא כל כך הקמימיות בלב, שכל דבר הוא עם ביקורת, כל דבר הוא בוחן, בודק. זה אמת, זה לא אמת. הוא בקדושה בודק אם זה אמת או לא אמת. זה חוסר תמימות כזאת. אז רבי נתן כותב, לפרט כשיש לו חז השלום, חז השלום הקמימיות הרבה בליבו, אזי הוא צריך לסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו שום דעת כלל. ואלך רק בתמימות ופשיטות לבד, ואזי זוכה אחר כך לדעת גדול מאוד, וזה בחינת תפילין שהם מוכין גבוהים מאוד שנכתבין על אור בהמה דייקה, ועל אדם נפשט הקמימיות שבלב. ואזי כשנפשט הקמימיות שבליבו על ידי תפילין, שהם בחינת רעמים, התפילין זה רעמים. התפילין זה בחינה של פחד גבורותיו מי יתבוניו. פחד. התפילין זה פחד גבורותיו מי יתבונן. והם בחינה של רעמים. שכל התפקיד של הרעם זה לתאר את הלב. לזה התפילין כנגד הלב. התפילין של יד. כשרתם לאות על ידיך, תראו לכם שלא היה לנו תורה שבעל פה. זה היה אומר על ידיך זה איפה ששמים את השעון. זה היה אומר על ידיך זה בשרירים. זה אומר על ידיך, זה בכתף. כל אחד היה ממציא דבר אחר. יש לנו תורה שבעל פה, שעברה ברטט וזיע, מאב לבן, מסבא לנכד לנין. דורות שלמים, עד שהיא נכתבה, רבינה ורבה שהיא כתבו אותה בתוך הגמרא. למה יד שמאל דווקא? כל הדברים האלה עברו מאב לבן. לתוטפות בין עיניך. כל ילד וכל אדם הכי חכם היה מבין, אם לא היה תורה שבעל פה, היה מבין שבין עיניך זה ממש בין הגבות. בין עיניך. בין העיניים. הקראים שמים תפילין בין העיניים. מה שמם? שמים תפילין בין העיניים. הם שורש הכפירה. שורש האפיקורסות. אם היה אפשר להבין מה זה עושה למעלה, כשהוא שם שם תפילין, היה כדאי... בטח, היה כדאי לא להניח תפילין. אדם שם תפילין פה בין העיניים, זה בדיוק המקום ההפוך של, של המשכת האור. כאילו הוא מושך חושך בעולם. זה מטוס, זה הרבה יותר מחללית ומטוס. אתה לוחץ כפתור לא נכון, אתה נזרק לים. רבונה, התחלף לו התפילין, נכון? רק הרצועה פה של הראש, צם 40 יום. אנחנו, אם התחלפנו, הוא לא צריך לצום. אנחנו לא בדרגה שאנחנו... אזי זוכה לשמחה. וזה בחינת השמחה של תפילין. וזה בחינת זוכרהו מאחד בשבת. שמרגישים תענוג עולם הבא שהוא בחינת שבת. במצווה בעצמה בששת ימי המעשה. דהיינו בעולם הזה במעשה המצוות. כלומר, אדם צריך שהוא מניח תפילין, שהוא מתפלל 18, שהוא נותן צדקה, שהוא הולך לעשות הכנות לקראת הברית של דרור. כל הדברים. הוא מחזיר את הספרים למקום. כל דבר זה בגדר של מצווה. הוא צריך להרגיש ממש הארת שבת, כי כל זה הכנות לשבת. למה? כי רק בשבת אנחנו אומרים, קדשנו במצוותיך. אתה יכול, יש לך רשות ביום חול להגיד, קדשנו במצוותיך? רק בשבת. למה? כי כל המצוות עולות בשבת. הנחת התפילין ביום חול, זה עלה ועלה ועלה למעלה, אבל מתי העלייה האמיתית של התפילין? בשבת. נתת 10 שקל בכל השבוע הצדקה. מתי זה עולה? בשבת. לכן ביום שישי מרבים לתת צדקה. זאת אומרת, אם אתה רגיל כל יום לתת 10 אגורות, תשתדל יום שישי לתת 20 אגורות, 30 אגורות, קצת יותר. אפילו אם אתה לא נמצא בבית כנסת ואין לך איך לתת, תמיד שאדם יהיה לו גם איזו קופה פרטית, תשים בצד. זה נחשב שנתת צדקה. עצם ההפרשה זה נחשב. ברור שמכילה, ברור שדרגה יותר גבוהה זה לתת למישהו שיקנה בזה עכשיו דג לשבת. זה, עכשיו נותן, אומר, תקנה בזה דג לשבת ביום שישי. זו צדקה גבוהה מאוד. בטח, זה מינימום של אמינות. מה, אתה, בן אדם אומר לך, תשמע, אני רוצה בכסף הזה תקנה דגים לשבת. ואתה זה בסדר, אתה מבטיח לי, אתה הולך, קונה בזה מיקסר לאשתך. המיקסר זה מתי תשתמש? מתי תשתמש בו? מי יודע? בינתיים מה? כל המיקסר הזה לא מילא את הפונקציה של הצדקה. לא חבל? בן אדם נתן כסף לדבר מסוים. זה בחינת תפילין, כי תפילין הוא בשביל להמשיך הקדושה של שבת בששת ימי המעשה. כי תפילין הם נקראים אות, בחינת שבת. כי בשבת אין מניחים תפילין. כי הם עצמן אות. רק בחול, שאנו צריכים להתקדש בקדושת שבת, אז אנו מניחים תפילין. כלומר, כל הדקות שאתה עם התפילין, אתה אין תשובה לשאלה, כי כל הדקות שאתה שם תפילין, אתה בתוך קדושת שבת. ואזי נמשכים, ממשיכים ומקבלים הקדושה של שבת גם בימי החול. וזה בחינה הנ"ל. היינו, כי על ידי התפילין זוכים לשמחה. וזהו בחינת זוכרו באחד, מאחד בשבת. צריך לזכור את השבת כבר מיום ראשון. לכן היום יום אחד בשבת קודש, היום יום רביעי בשבת קודש, אין נקומות השם, נקומות הופיע, נושא שופט הארץ, שגמור הגאים. כל יום זה בחינה של לזכור את השבת באותו יום. זה הבחינה של שיר של יום. שממשיכים תענוג עולם הבא, בחינת שבת, גם בששת ימי החול, על ידי השמחה של המצווה בעצמה, שזוכים על ידי התפילין. שין של שלושה ראשים, שין של ארבעה ראשים, שהם שבעה ראשים, הם בחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים. כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם חוצב להבות אש. כל הקולות האלה מאירים, ברגע שאתה מסתכל על השבע קנים של השינים. זה הכוונה. יש הרבה כוונות, אבל הכוונה הפשוטה זה להמשיך אור משבעת ימי בראשית. יש הרי מזמורים שאומרים לפני כניסת שבת, ואז אומרים אנא בכוח, נכון? כי זה מושך את כל השבע מזמורים שאמרת לפני כן, זה מושך אותם למעלה להכניס את השבת, לקבל את הנפש של שבת. גם מזמור קופ"ז, שרבנו מדבר על זה המון המון, שכל ערב שבת תגיד פרק קופ"ז בתהילים. קופ"ז זה ארבע שמודים, אלה שבמדבר, בים, מי שהיה במאסר, בית האסורים, ומי שהיה חולה. רבנו כותב שכל הצרות האלה עוברות על האדם במשך השבוע. אדם לא שם לב שהוא נזרק למדבר, אדם לא שם לב שהוא נזרק לבית הכלא, אדם לא שם לב שהוא נזרק לתוך מיטה חולה, אדם לא שם לב שהוא נזרק לים, לתהומות הים, גלי הים. הוא לא שם לב, אבל בדקויות זה קורה לו, ועל זה מודים בערב שבת. שהגענו לשבת, יצאנו מהים, יצאנו מהמדבר, יצאנו מהמיטה החולה, יצאנו מבית האסורים, על זה מודים בערב שבת. הוא מזמור מאוד חשוב, לפי הקבלה גם, אני לא מבין למה זה לא נכנס בסידורים של הספרדים. שין של שלושה ראשים, שין של ארבעה ראשים, שהם שבעה ראשים, שהם בחינת שבעה קולות, שאמר דוד על המים, שהם בחינת, ענני מיתרה, כוונה עננים של מטר, שזה בחינת תפילין, כנל, וזה בחינת כל השם חוצב להבות אש, ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, מזה שהיה הכל נחקק באש שחורה על גבי אש לבנה. ידוע שהתורה כולה הייתה אש שחורה על גבי אש לבנה. והפסוק אומר, כל השם חוצב להבות אש. כי הכל פוגע במוח, שזה בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה. מצוות תפילין. הנה המצוות תפילין של יד ושל ראש, וצריכים להיות של אור בהמה תאורה, דווקא. לקחת אור של פיל, עשית מזה תפילין, חמנה לצלן, מי יודע מה, איזה בלעם ייכנס בך. באמת. אדם יניח תפילין מאור של פיל, זה פטנטים לקבל כוחות תומה. איך זה הולך ביהדות? ככה זה. כל הדברים שאתה עושה אותם הפוך, אתה יונק מהתומה במקום מהקדושה. למה הרב רבונה התענה? שיתהפך לו, כי הוא פחד שהוא ימשיך אור במקום לא נכון. אתה יודע מה זה, להניח תפילין באור של פיל? אוי ובוי. בלעם הרשע, כתוב, יש סוד, שבלעם הרשע כל מה שהוא הצליח להגיע לכזה דרגות נבואה, שהוא שיאבד את כל עשרה כתרין דמסאבותה. כל הכתרים של התאומה התאפשו עליו, הוא ינק מהתאומה עד הסוף. אז כתוב שהכל היה עושה הפוך. הוא היה ממש משבש את עיקרי הדת. כל הוא היה עושה הפוך. כל כולו היה לבוש שעטנז, כל כולו היה בעילות אסורות. הגמרא במסכת עבודה זרה, ממש גמרא. כן, אם אדם בענבה מתמדת, לא יזיקו לו. חוץ מזה ש... זה הסוד שרבנו גילה, הקדוש. שמי שכבר יהיה איתו, הוא לא... לא יהיה לו את הבעיה הזאת. אצל רבנו הקדוש, הבירור של קליפת נוגה היה כל כך ברור שכל מי שמסתופף בצילו לא ייפול ברשת הזו. עניין מצווה תפילין של יד ושל ראש, וצריכים להיות של אור בהמה תאורה דייקה, ולחוטבן על הקלף. ועניין הרצועות והמעברתה ושאר פרטיהם הקדושים ונוראים מאוד. בעניין תפילין דה רשי ודה רבנו תם. כל ענייני התפילין העמוקים, רבנו ידבר פה, רבי נתן ידבר פה. על פי המעשה הנורא מאוד, רואים שרבי נתן היה מדבר ביידיש כל הזמן. על פי המעשה הנוראה. מעשה נורא. על פי המעשה הנורא מאוד, שהשבעה בטלרס, הנתפס בספר סיפורי מעשיות, עיין שם בדף צדיק וב. מעניין הבטלר הראשון שהיה עיוור, שבא אצל החתן והכלה על החתונה ואחר החופה ואמר להם שנותן להם מתנה לדרשה שתהיו זקנים כמוני, שתחיו חיים ארוכים כמוני, ואתם סוברים שאני עיוור? באמת אין אני עיוור כלל, רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין, כי אני זקן מאוד. כשמדובר על זקן לא מדובר על מה שתיים שנה, מדובר על אלפי שנים. ואני עדיין יניק לגמרי, אני צעיר לגמרי, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד. ויש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול וכולי, אין שם כל זה היטב היטב. ואם אין שכל לך, תבין מרחוק מה מאוד עמקו מחשבותיו, ואפשר להעריך בזה כלל, וחפץ באמת, יראה ויבין משם גדולת השם יתברך, או גדולת הצדיקים האמיתיים הגדולים, גודל מעלתם, שזכה כל אחד ואחד כפי מה שהתפאר בעצמו שם, כי מדובר שם על מעלות הצדיקים, כל הבטלרס זה צדיקים, כי כל מה שמבואר שם, שסיפר כל אחד היה לו מום אחר, אילם, חרש, עיוור, סיפר כל אחד, הוא עניין התפארות של איזה צדיק גדול ונורא מאוד מאוד, שהתפאר בעולמות עליונים, במקום שהתפאר, שזכה בזה העולם, למה שזכה אשרי לו, אשרי חלקו. לפעמים העדר כוחות הגוף, שכמו עיוורון, חרשות, אילמות, זה בעצם מעיד על המשכה מלמעלה, שהפיצוי זה במקום הרוחני כאילו. למשל, בעניין שהתבאר לפנינו, שהתפארו הזקנים, וכל אחד סיפר מה שזכה מזיכרון הראשון. הקטן שבכולם גבוה מאוד מאוד, מה שאי אפשר להכניס במוח עוצם גדולתו ותוקף קדושתו. כגון שאחד יתפאר שזוכר מה שנעשה עמו בעת שחתכו את טבורו. זאת אומרת, כל העניין שם של השבעה בטלרס, זה עד כמה הם יכלו לזכור. אז אחד יתפאר שהוא זכר אפילו שחתכו לו את הטבור. את הטבור, כלומר, שהוא יצא מרחם עמו. ראה והבן והבט, הנמצא כזה, אפילו חד בדרה, שיוכל להתפאר בזה שזיקך וקידש גופו וחומרו כל כך. כלומר, יש לו כזה, הרי זיכרון קשור לזיכוך הנפש. זה קשור לשמירת העיניים. לא תטעו אחר לכם וכן לכם, ממן תזכרו. וחומרו כל כך כל כך, עד שזכה לזכור מה שנעשה עמו, אף בתחילת הלידה, כשיצא לאוויר העולם, בעת שחתכו את הטבור שלו, טבורו. וזה הקטן שבכולם, וממנו תראה מעלת קדושת הזקן הקדוש השני, שהיה בעיניו לשחוק מעלת הזקן הראשון. הוא אמר לו, מה, אתה זוכר מה שראית בטבור? והוא לא האמין, הוא אמר לו, מה, אפשר לזכור גם דברים לפני כן? לפני הטבור, אני חשבתי שאני הצדיק הכי גדול בדור, שאני זוכר מה שחתכו את הטבור. מעלת הזקן הראשון ואמר בתמיעה, במתמיע, זאת היא מעשה שישנה, אני זוכר זאת המעשה, אבל אני זוכר גם כשהיה נר דולק, כלומר, עוד לפני יציאה לעולם הזה, כשהייתי בתוך הבטן אני זוכר, כשהייתי ברחם של האמא אני זוכר. וזה רק השני. בפרשה הנשר הגדול אחר כך, שזהו שזוכר גם מה שנעשה אמו בעת שהיה בבטן אמו, שהיה נר דלוק על ראשו כמבואר שם, ויש הזכר שהוא היה בתוך זרע של אביו, כלומר, ולפני. והנה מעלת זה השני, על הראשון, יכולים להבין קצת מרחוק, אף על פי שאנו רחוקים מזה מאוד מאוד, כי החילוק הגדול שיש לאדם, בין קודם שיצא לאוויר העולם, בין אחר כך, מבואר בדברי רבותינו ז"ל בגמרא, במסכת נידה, במדרשים ובזוהר הקדוש, כי בעת העיבור שהוא במעי אמו, אז נר דולק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד בא מלאך וסותרו על פיו ושוכח הכל. ואם אדם זכה לזכר את עצמו ולזכור מה שהיה לפני כן, זו מעלה מאוד גדולה. ועל זה אמר איוב, כי מי יתנני כירחי קדם, כי ימי אלוה ישמרני. שהייתי ברחם אמי. איוב אומר שהתענוג הכי גדול זה כשהתינוק נמצא ברחם אמו. הוא היה לו כל כך צרות, הוא רצה לחזור לרגעים שהיה עובר ברחם. כמבואר בדברי רבותינו ז"ל, בכל עבודת האדם שיזכה לידע ולהשיג מה שידע מתחילה בעת שהיה נר דלוק על ראשו. שאז היה מסתכל מאוד מאור הגנוז, משיבת ימי בראשית, שבו היה האדם צופה מסוף העולם ועד סופו כמובן, ואתה ראה והבן והבט כמה גדלה מעלת הזקן השני על הראשון, כי גבוה השמיים על הארץ, וכן השלישי על השני, וכן כולם שהקטן שבהם גבוה מאוד מאוד עד שאין נמצא לכמותו. אין נמצא כמותו, כי אם יחיד בכמה דורות. ואף על פי כן, כנגד השני, הגבוה ממנו נחשב כנקודה. וכן השני כנגד השלישי. וכן להלן ולהלן, עד זה שהתפאר שהיה תינוק אז לגמרי, שהוא הבטלר העיוור בעצמו, שאמר שזוכר כל אלו המעשיות, והוא אינו זוכר כלום. כי זה כלל גדול ובאר מובן בדבר הבנו זל. כתבי הארי, שאפילו המדרגה הגבוהה שבמדרגות, אף על פי כן, כנגד המדרגה הגבוה עוד יותר, נחשב הכל כנקודה באלמה, כנגדה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אפילו כתר עליון אוכמה הוא קודם אילת האילות. הכתר העליון, שאנחנו לא יכולים להשיג אותו, כתר, קדושת כתר, מה שאנחנו רק יכולים לצעוק איה בתפילת מוסף, אבל לא יכולים באמת להשיג מה זה הכתר, שהספירה הגבוהה ביותר, הזוהר אומר, זה אוכמה לעומת אילת האילות, זה שחור לעומת אילת האילות. הכתר זה פחד אלוקים, תארו לכם מה זה, שזה שחור לעומת עילת העילות. הוא רוצה להגיד שאין סוף ואין קץ לדרגות שאפשר להגיע. כל אדם, בטח, כל אדם. זאת אומרת שאדם, אחרי שהוא באמת למד הרבה תורה וקיים הרבה מצוות ועבד הרבה על המידות, הוא מתחיל כבר את הנשמה שלו כבר מתחילה לעבוד בממדים אחרים, ממדים של לזכור אחורה דברים, לתקן אחורה דברים, אפילו מעל הטבע. לזכור את השויה עובר, זה לא יאומן, אה? אומרים שרבנו הקדוש היה בטלר שווי. בכל אלו הגדולות והנפלאות, בכל אלו הגדולות והנפלאות מבוארים במעשה של יום ראשון וכן בכל יום ויום, מדבר על סיפורי מעשיות, מבוארים כמה וכמה דברים נפלאים שהתפאר כל אחד, כגון ביום השני בעניין החיים טובים וכן בשאר הימים בעניין מועט מחזיק את המרובה. ועניין הזיווג, הזוג ציפורים הקדושים שהוא יכול לחברם יחד. כך עיניך רואה למה האדם יוכל לזכות בזה העולם. שילודי אישה יוכלו לזכות לדברים גבוהים כאלה שהשם ידבר בעצמו מתפאר בהם. איזה נחת רוח זה לשם, זרקתי אותך פה לעולם, יכולת להיות סבל, יכולת להיות אחד מהפוחזים והריקים. כל מיני דברים שבאמת, אחרי הכל זה לא התכלית. אתה יכול להיות בתפקיד מסוים בעולם ולהיות אדם ישר ונאמן וכאילו צדיק, אבל באמת זה לא התכלית. אתה צריך באיזשהו שלב בחיים להבין שיש תכלית יותר גבוהה. אם אתה יודע שאתה יכול להגיע לדרגה כזאת שאתה מציץ במרכבה העליונה, ואתה רואה דברים נסתרים, ואתה רואה מה פלוני חלם בלילה, אתה נגיד שאתה מאמין שיכולה להיות מציאות כזו שאתה יכול לראות כאלה דברים. מצד שני, באים ומציעים לך את כל ההצעות האחרות בחיים. כל מיני תפקידים ומקצועות. האדם שהוא בר דעת, בוודאי שאם זה, אם הוא מאמין שזה אמת, מה באמת? אני יכול להגיע לכזה מקום שאני אוכל לקבל גם עין שלישית? לא רק שתי עיניים, גם עין שלישית? אז בוודאי שהבחירה הנכונה תהיה בדבר הזה, נכון? שלהגיע לזה זה מאמץ הרבה יותר גדול, אבל השכר הוא בצד. עד כדי כך אומר רבנו הקדוש, רבי נתן אומר שהשם יתברך בעצמו מתפעל מהיהודי הזה. איך הגעת לכזה מקום, בני יקירי? איך הגעת למקום כזה? איך שברת מחיצות ברזל כאלה? איך עברת כאלה הרי אש והרי שלג? איך עשית כזה דבר? ילוד אישה, תראו מה אומר. ילוד אישה. ילוד אישה, איך הגעת לזה? מי שהיה נכנס לבבא סאלי, היה מרגיש לא חום רוחני. חום רוחני זה ודאי, היה מרגיש חום גשמי, כאילו תנור סביבו. ממש, כאילו תנור אש מסביב. איך ילוד אישה מגיע לכאלה מקומות, שהוא רואה מה פלוני חלם, מה פלוני רואה, מה הגלגולים שלו, מה הוא עבר. ואיזל ידע על כל אדם, רק מהבטה במצח והבטה בפנים, ידע את כל מה שהוא עבר כל החיים, מכל הגלגולים, לפני ולפני ולפני. ורבנו הנורא, זל, ידע מכולם. וואי. זה גילוי. תביא נסמן את זה. לא, הוא מדבר כאן על סיפורי מעשיות שרואים משמה, מהמקרים שרבנו כותב, לאן ילוד אישה יכול להגיע. זאת אומרת, לכל השבע בטלרס, לכל הדרגות הגבוהות, שיכל לזכור אפילו מה היה ברחם אמו. זאת אומרת, הזיכרון זה מומנט של קדושה. והאדם מגיע לכזה קדושה, שהוא זוכר כאלה דברים מה שקרה איתו לפני שהוא נולד. זה לא יאומן. אז הוא כותב כאן, ורבנו הנורא זל, ידע מכולם, וידע לספר המעשה נעשה במקום שנעשה מכולם, ובאמת אמר על עצמו בעת שסיפר המעשה הזאת, שאם לא היה יודע בעולם כי אם זאת המעשה, היה גם כן חידוש גדול מאוד, ואין להאריך יותר בזה כאן. נחזור לענייננו, והנה מבואר שם, שאמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה. משהו זוכר מזיכרון הראשון. בסיפר הזקן הראשון שביניהם, שהוא זוכר גם כשחתכו התפוח מן הענף. מה זה לחתוך את התפוח מן הענף? דהיינו, בעת שחתכו את טיבורו. והשני סיפר שזוכר גם כשהיה הנר דולק, הכוונה כשהיה בתוך הרחם. דהיינו, מה שנעשה עמו בעת העיבור שהיה נר דולק על ראשו. והשלישי סיפר שזוכר גם בעת שהתחיל להתרקם הגוף. והרביעי סיפר שזוכר גם בעת שהיו מוליכין הגרעין לנטוע הפרי. זאת אומרת, ואנו כשנמשכה טיפה בעת הזיווג. והחמישי סיפר, הרי כתוב בספרים שרבנו הגיע לכולם, רבנו הקדוש, והחמישי סיפר שזוכר גם את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, דהיינו שזוכר גם כשהיה עדיין במוחו, של מי?
של האבא.
והשישי והשביעי והשמיני זכרו גם את המראה והטעם והריח קודם שנמשך על הפרי. זאת אומרת, עוד לפני הזרע, רק במצד הנשמה עצמה. זאת אומרת, הם כבר הגיעו לנשמה עצמה. כן, אבל השמיני לעתיד לבוא. השמיני זה מעל הטבע. מעל הטבע פה. מעל, זה כבר לא, כבר פה הראשון הוא כבר לא מעל הטבע. מעל הטבע ב, 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 באופי של הסיפור. כדאי, כדאי שכולם יקראו את זה. סיפורי מעשיות, סיפור האחרון, שבעה בטלרס, שהוא בחינת נפש רוח נשמה, והתינוק שהוא הבטלר העיוור בעצמו, שמספר, בטלר מה זה? קבצן. הבטלר העיוור בעצמו שמספר כל זה, אמר שזוכר לאו כלום, כי הוא למעלה מן הכל וזוכר אפילו משהו קודם מנפש רוח נשמה. אתם מבינים מה זה? זה מפחיד, זה אפשר לראות. הוא זכר עוד לפני נפש רוח ונשמה. מה כבר יכול להיות לפני? שהוא בחינת עין. זאת אומרת, אדם יכול להגיע בעולם הזה ממש להתחבר בעין. עיין שם כל זה היטב. ואם תרצה להביט בעין האמת, תראה מרחוק פלאות השם, אשר לא נשמע ולא נראה כזאת מימות עולם. מימות עולם. וזה בחינת תפילין, כי תפילין הם בחינת זיכרון. כמו שכתוב, ולזיכרון בין עיניך. ולזיכרון בין עיניך דייקה, כי עיקר הזיכרון הוא תלוי בהקוץ, בתיקון העיניים דייקה. כמובן כשהמעשה הנעל שזה העיוור, שהעיוור לגמרי מחייו, מחיי דהי אלמה. מה זה עיוור? הוא רצה להיות עיוור, לא רצה לראות את העולם הזה. לא רצה לראות את הגשמיות. שלא היה לו שום הסתכלות כלל בזה העולם, עד שזכה שכל העולם לא היה עולה בעיניו. אפילו קרף עין, שזה עיקר תיקון העיניים, זכה לתכלית שלמות הזיכרון, שאין שלמות אחריו כמבואר לאל. שזה העיוור היה זוכר יותר מכולם. כמו שכתוב שם במעשה הנעל, נמצא שעיקר הזיכרון תלוי בעיניים, וכן מבואר בתורה ואי מקץ זיכרון. שעיקר הזיכרון תלוי בעיניים, אין שם. הוא מביא שם זה הפסוק, לזיכרון בין עיניך, כי תפילין הם בחינת מוחין דגדלות, שזו בחינת זיכרון דקדושה. כי הזיכרון הוא בחינת דעת ומוחין, כמבואר בתורה, דרשו השם. אנחנו אומרים את זה כל יום. לא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. מבטיחה התורה, לא דרשות. תורה מבטיחה, למען תזכרו. אתה רוצה זיכרון? מה שהיא כותב במסכת עירובין, שסגולה לזיכרון, לכוון בעתה חונה לאדם דעת מאוד מאוד. כשאדם יכוון בעתה חונה לאדם דעת. מה פתאום? זה הרבה יותר מנבואה. מה, נביאים יכלו להגיע למקום כזה? מה פתאום? נביאים יכלו לדעת העתיד. אבל הם, תראה לאן הם הגיעו. נביא זה דרגה מאוד גבוהה, אבל אתה מדבר פה על, 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 על עניינים אחרים לגמרי. וזה בחינת תפילין של ראש ושל יד. שיש בשניהם 8 פרשיות, 4 בשל ראש ו4 בשל יד. בשביל זה אדם שלא מניח תפילין עובר על 8 מצוות עשה. 8 מצוות עשה. כנגד 8 זקנים דקדוש קדושים הנעל, שהם בעלי הזיכרון, שהוא בחינת תפילין ולזיכרון בין עיניך. כידוע בכוונות, כוונות תארי, שתפילין של ראש הם בבחינת דחורה, ותפילין של יד הם בבחינת נוקבה, וכלליות התפילין הם בבחינת מוכין דעיבור, בית דגדלות. וזהו בחינת הזקנים הקדושים הנעל, שזכו למוכין גדולים כל כך, עד שכל אחד זכה לזכור ולהשיג יותר את ההתחלה, מה שנעשה עמו מקודם בההתחלה. כל מה שהשיג יותר היה זוכר ומשיג ההתחלה קדומה יותר ויותר כמבואר לאל, והנה הם 8 זקנים נחלקים לשתי פעמים 4, כנגד שתי פעמים 4 פרשיות שביד בשל ראש. התפילין של ראש ממשיכים רחמים, הרבה יותר מהתפילין של יד. כ4 זקנים הראשונים. רבי נתן כאן מעריך, עדיין ממשיך בסיפור של השבעה בטלרס, השבעה קבצנים, שאדם יכול בעצם בעולם הזה להגיע לכזה זיכרון, שאין לנו הבנה בממדים של הזיכרון הזה. זה לא זיכרון שהוא מנטלי. לא זיכרון שמעיד על IQ או מנת משכל. זה בא כאן על זיכרון, זה נקרא זיכרון רוחני, לזכור אפילו שהוא היה בתוך המוח של האב. תוך המוח של האב, זאת אומרת, אדם יש לו כזה רגרסיה לאחור, זיכרון כזה, זאת אומרת שהוא לא let then ברנש, הוא בכלל לא בן אדם, כלומר הוא ביטל את החומר בצורה כזו, שהוא כבר זוכר את הדברים, צדיק נסתר, יש לו יכולת ראייה של נבואות, אבל למה מדובר צדיקים, נסתרים, נביאים, אבל פה לא מדובר על עתיד, בדי שאת העתיד הם ראו, פה מדובר שהם ראו את העבר שלהם, את העבר, את העבר של העבר שעכשיו לא עבר, אז אדם זוכר שהוא היה בגיל 3. בגיל 2 כמעט אין מציאות שאדם זוכר, כל שכן בגיל שנה. בגיל חודש לזכור, ומי שזכה לזכור את עצמו בגיל חודש, ודאי הוא זכה לזיכוך נורא של החומר. כמו התינוק, התינוק בעצם, אם התינוק היה יוצא בלי שהמלאך היה מכה בו, כמו שגמרא במסכת נידה אומרת, שהמלאך מכה בו, היה סוחר הכל. האב רחב, היה ילד קטן שנולד, הוא היה בבני ברק, הוא ידע הכל, הוא ידע את כל הבן איש חי בעל פה, כל הבן איש חי ידע בעל פה, בתור ילד קטן. וזה היה, זה היה מפורסם מאוד. הוא חי, בן אדם הזה היום הוא כבר מבוגר, אבל הוא חי. עד שהביא אותו לרבי מבלז, כי פחדו שזה... זה לא דבר רגיל, זה לא דבר טבעי שאדם... המלאך שכח להכות אותו. אז בא, הוא ישב עם הרבי מבלז, והרבי למד איתו, ישב ללמוד איתו איזו סוגיה בגמרא, והיה כתוב שם עד גמירה, ובמילה גמירה, הוא עשה כזה מין זה, והוא שכח, חזר לעצמו. אבל הרבי מבלז, וגם עוד הרבה אנשים העידו שאתה, למשל, את הבן אישך, הוא ידע בעל פה מילה מילה. באו לכל גדולי ישראל, גם המשפחה שלו, והם אמרו שזה לא סוכן, אני לא יודע למה. כי ארבעה זקנים הראשונים, שהתפארו תחילה בזיכרון שלהם, כל עניינם היה... מה שנעשה עם הוולד במאי אמו, מעת יציאת הטיפה עד חתיכת הטבור, כשיצא לאוויר העולם. דהיינו שאחד התפאר שזוכר בעת שהוליכו את הגרעין ליטה הפרי, שהוא הלכת הטיפה. והשני זכר התחלת ריקום הפרי, והשלישי זכר בעת שהיה נר דולק, שזה מאי אמו, שהם כל ימי העיבור. והרביעי שהוא האחרון זכר עיקר גמר הוולד, שהוא חתיכת טבור, שאז התחלת ביאתו בזה העולם. אלו ארבעה נכתבו בכאן, ממעלה למטה, בהפך ממה שנכתב בספר המעשיות, וזה מחמת שהוכרחתי אתה להתחיל מן הרביעי, על כן על פי ראיתת הלשון התהפך הסדר והכוונה אחת. נמצא שכל אלו ארבעה סיפורים ובנפלאות גדולות הבורא יתברך שמו, מה שנעשה עם הוולד אצל אמו. ועל כן אלו המוחין וההשגות, אלו שהשיגו ארבעה זקנים, אלו הם בבחינת מוחין דנוקווה, שהוא בבחינת ארבע פרשיות של תפילין, של יד, שהם מוחין דנוקווה כנן, ואלו הבחינות שסיפרו אלו הזקנים ארבעה, הם בחינת אור, מים, רקיע, הנאמר בזוהר הקדוש ובכוונות, כי בתחילת יציאת הטיפה, שהוא בחינת זה שסיפר שזוכר בעת שהוליכו הגרעין, זה בחינת אור, כי עדיין אין לה שום ציור. ואחר כך, בעת שהתחיל להתרקם בשעת התחלתו, הוא בחינת מים. ואחר כך שנתהווה הוולד בכל ימי העיבור, זה בחינת רקיע כידוע. ואז כשנגמר בחינת רקיע, הוא יוצא לאוויר העולם ונולד. וכל זה הוא בחינת תפילין, שהם בחינת, מה זה קשור ללכות תפילין? רבנו הקדוש אומר שהם בחינת עיבור ולידה, שזו בחינת יציאת מצרים כידוע. יציאת מצרים, כל השהייה במצרים זה העיבור. כל היציאה ממצרים הייתה לידה. גם הגאולה הקרובה שעתידה להיות בכל רגע, והיא תהיה בזכות הבעלי תשובה, כך כתוב, שכל הגאולה תהיה בזכות התשובה. ולשווה פשע ביעקב, ובא לציון גאול, ולשווה פשע ביעקב, מי שישוב מפשעיו, שזה הבעלי תשובה, זה כל הדיוויזיות שעכשיו מתקרבות. כל רגע יש כזה התעוררות עכשיו בעולם, זה לא יאומן. שמעתי כבר כמה שמדברים על זה, שפתאום כזה, עוד איזה, כמו שהיה לפני כמה שנים, עוד איזה גל חדש כזה, של צעירים, ממש צעירים, 17, 18, ממש צעירים, רוצים פתאום משהו לא מובן, רוצים לעזוב את כל התאוות שמונחות למול העיניים, בתוך הידיים, בתוך הרגליים, לזרוק את הכל, פתאום לחפש את השם יתברך. משהו שלא היה. מרגישים, הנשמה מרגישה שהגאולה מתקרבת, פוחדים להפסיד את הרכבת. ודלת זקנים הראשונים, כל סיפורם הוא מה שנעשה מקודם שירדה הטיפה בימי אמו, כי הם סיפרו שזוכרים כשהיה הטיפה עדיין במוח האב, והמראה טעם וריח שהם בחינת נפש רוח נשמה, שמשם התחלת המשכת המחשבה שנמשכת ממקום שנמשכת. מעילה לעלול מעולם לעולם, משכל לשכל, שהם בחינת נשמה ורוח ונפש, עד שנתהווה המחשבה שעל ידה התהוות הטיפה הקדושה של הוולד. וכל אלו הארבע בחינות, כולם אצל האב, אצל בחינת דחורה, כנל. זה התפילין של ראש. על כן, מבחינת תפילין של ראש, הוא מוכין דדחו. בגלל זה, המחשבה מאוד מאוד חשובה בעת יצירת הולד. זאת אומרת, לא לחשוב בטינוף. כי אפשר להמשיך על הילד נשמה מאוד מאוד גבוהה. כי התפילין נמשכים מבחינת תיקוני דיקנה כידוע. זה ה-13 י"ג מידות הרחמים. שזהו מבחינת זקנים שבקדושה, שכולם הם מבחינת תיקוני דיקנה קדישה, שמשם עיקר הזקנה דקדושה, מבחינת הדרת פני זקן כידוע. זאת אומרת שהשם יתברך, הוא שלושה הוא אהבם ושלושה הוא שונאם. את מי הוא שונא? זקן, שזקן מנעף. מה זה מנעף? הוא הולך ונהיה פה בעל הבית על העולם. עוד שנה הוא חי פה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. במקום להכיר קדושה, להכיר בכל רגע שהוא מתקרב לנקודת השיא, והוא רגל אחד בחוץ, הוא עוד מעט עומד להיכנס או לגיהנום או לגן עדן, הוא עומד להיכנס לעולם חדש, עולם אחר לגמרי, הוא מתפטר כאן מהעולם הזה. ועדיין הוא נועף, כתוב שהשם שונא אותו, לא עלינו. ועיקר קדושת המוחין של התפילין ממשיכים מהזקן העליון והגדול שבכולם, שהוא היניק שבכולם. זאת אומרת, ככל שאדם נהיה מתבגר יותר והוא מתקדש יותר, הוא נהיה צעיר יותר, שהוא הבטלר העיוור שהיה תינוק לגמרי, כי ממנו הוא היה באמת זקן בגיל, אבל הוא היה תינוק לגמרי בנפש, כי ממנו עיקר קדושת הזקנה. לכל השמונה זקנים, כוונה שבעה, שהם בחינת השמונה פרשיות שבתפילין, כולם מקבלים מזה הזקן העליון שהוא העיוור, אבל בחינת המוחין שלו בעצמו אפשר להתלבש אפילו בפרשיות שבתפילין, ועל כן אין שום פרשה כנגדו, כי הוא גבוה מהכל ושורש הכל, שממנו מקבלים כל המוחין של התפילין, שהם בחינת כל הזקנים שבקדושה. כי הוא נכלל באינסוף, ועל כן מוח שלו אינו נקרא בשם זיכרון כלל, שהוא בחינת התפילין. כי התפילין נקרא זיכרון על בין עיניך. כי הוא אמר שזוכר כל זה ואינו זוכר כלל. זאת אומרת, הוא היה עם הזיכרון הגדול שהוא לא זוכר כלל. היינו שאף על פי שזוכר הכל, כל מה שהם זוכרים, כי הוא כלול מכולם וכולם מקבלים מוח וזיכרון שלהם רק ממנו, אף על פי כן מוח שלו אפשר לכנותו בשם זיכרון כלל, כי הוא גבוה מזיכרון ושורש הזיכרון. אולי אין לו מושגי זיכרון בכלל, כי נכלל באין סוף, כמו שכתוב שם, ועל כן אינו מרומז בשום פרשה, כי הוא גבוה מהכל ושורש הכל כנל. ומה שכתוב בכוונות באמת, שהרצועות של התפילין, אם לא היית הרצועות של התפילין, היינו מניחים תפילין, היינו יכולים להשתגע. הרצועות של התפילין, של הראש, הן בעצם גורמות לאורות העצומים שיש בהנחת התפילין לרדת בהדרגה. ואם לא היית הרצועות האלה, צריך שאחד יגיע עד הטבור ואחד יותר, האדם היה מתערף את דעתו. אם באמת הוא היה מניח תפילין כמו, לא כמו, כמו שצריך, כן, בעצם. כותב רבי נתן, בעיקר המוחין של התפילין, גם בליקוטי הלכות, הוא מקשר את חג חנוכה ללכות לענייני תפילין. שהמוחין של חנוכה זה מוחין של תפילין. בעיקר המוחין של התפילין הם בחינת חיות דקדושה, שזוכים על ידי התפילין. כי המוחין הם החיים. עיקר החיות זה במוח. אם הלב גם לא פועם, פעם הלב לא היה פועם, היה אדם מת. היום עוד אפשר לחיות, אפשר להחליף לב, תוח מעקפים, כל מיני. אבל מוח, מי שכבר אין מוח, גמרנו. אי אפשר, אף פעם לא החליפו מוח. עיקר החיות, הנשמה, היא במוח. כי המוחין הם החיים. כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. החוכמה היא מחיה. כמו שאמרו בתנו זכרונם לברכה, מניח תפילין זוכה לחיים. לא צריך לחפש הרבה סגולות לרפואה, לאריכות ימים. פשוט קצת להישאר כמה דקות עם התפילין, ללמוד איתם. זה אריכות ימים. זה ממש גמרא מפורשת, שנאמר, השם עליהם יחיו. כשהשם עליהם, שם השם עליהם, ראו כל אומרת, כשם השם נקרא עליך, שם השם פה, הכתר נמצא כאן, יחיו. אריכות ימים. המובא בכוונות שתפילין הם בחינת שלושה שמות, אקיה, הוויה, אקיה, שעולים חיים, אקיה 21, 21, הוויה 26, עולים חיים. זאת אומרת, התפילין מאירים בארבע, שלוש שמות האלה ומביאים חיים לאדם. שם המוחין, עיין שם. את אדם שיש לו תפילין פסולים, כל מה שהולך לו זה נס. פשוט, כל דבר שמצליח והולך לו זה גדר של נס. כי או שהוא כבר שייך לחושך, אז הולך לו. ואם הוא, בעולם של האמס, של האמת, אז כדי שילך לו ויצליח לו עניינים רוחניים וגשמיים, צריך שיהיה תפילין מהודרים. כי המוחין של התפילין נמשכים מבחינת תיקוני דיקנה. קדישה כמובן בכוונות. הכוונה, תיקון הזקן, זה הכוונה יודגים ממידות הרחמים, שהם כלליות הזקנים הקדושים הנזכרים לאיל, ששורשם מהזקן העליון, כמו שראינו אתמול בהצגה. שהוא העיוור, שהתפאר שהוא חי חיים ארוכים באמת, כי הוא זקן מאוד. זקן זה בחינת... הזקן זה בחינת הקו האמצעי, זאת אומרת זה רחמים, זה בחינת בריח התיכון, זה יעקב אבינו, ובשורש זה באמת זה דעת. זאת אומרת, התפארת לא יכולה להימשך בלי הדעת. הדעת זה חיבור של חסדים וגבורות. זה נקרא בקיצור, זה נקרא רחמים. לא גודל, אתה יודע שהרב רבא סאלי בכה, היה בוכה, הוא אמר על עצמו שהיה בוכה שנים, עד גיל 40 לא הייתה לו שערה אחת, רבא סאלי הקדוש. היה בוכה על זה המון. כי הוא זקן מאוד ועדיין לא יניק מאוד, ולא התחיל עדיין לחיות כלל, ואף על פי כן הוא זקן מאוד, וכל זמן העולם אינו עולה אצלו כרף עין. והנה, כדאי לי לקרוא את הסיפור הזה, מי ששמעתי יש פה כמה שאפילו לא קראו את זה, זה לא טוב. השיבה בטלרס, רבנו כתב שהגאולה תלויה בסיפור הזה. והנה אמנם יש שם כל התכלית נמצאת שם. והנה אמנם דברים אלו הם דברים שכיסם עתיק יומין, ולית מחשבה תפיסה בהם כלל. ולא איתה איניש על יבשתה, אין אדם בעולם, מייבשת בעולם כאילו, דייכול למפשר פישרה דנה ורזה, את הסוד הזה. דנה להחוויה, להסביר את זה. אף על פי כן, מאחר שבחמלת השם על עמו כבר יצאו דבריו אלו מפיו הקדוש, כלומר הוא כבר הוציא את זה מהפה, הוציא את הגילוי הזה מהפה, ונצטוו ונצטיירו בכתב ונתפסו בספר, ראוי לנו לחתור למצוא בהם איזה רמז הנוגע למעשה, באופן שנזכה להתעורר משנתנו, אשר זה הייתה כוונתו הקדושה באלו המעשיות שסיפר, כדי לעורר מהשינה את כל בני האדם שישנים. הוא אומר... הוא אומר שצריך לדעת שזה פלא שרבנו גילה את הסיפור הזה. כלומר, בסיפור הזה יש סודות גן עדן ממש. וזה שהוא גילה את הסיפור הזה, הוא יכל לגלות אותו לפי הפשט, לפי ההבנה הפשוטה שלנו, באופן המעשי מה זה אומר. הוא גילה אותו באופן של סיפור, והנפש לבד יכולה להבין. כלומר, אם אדם יקרא את זה 50 פעם את הסיפור, הוא בסוף יבין עומקים שהוא לא הבין בפעם ה-49. לעורר מהשנה את כל בני אדם שישנים את ימיהם. פתאום אדם שם לב שכל העבודת השם שלו עד היום הייתה שינה מסוימת. כל פעם זה תענוג הכי גדול, שאתה מרגיש שישנת, וואי, ישנתי, קמתי, ישנתי, עוד פעם קמתי. זה אתגר שלא נגמר. כמבואר בתורה פתח רבי שמעון, ושם תראה ותבין גדולות נוראות סיפורי מעשיות הללו. כי הם בחינת מעשיות של שנים קדמוניות. כוונה שרבנו כותר, בינתו כותב שנים קדמוניות, כוונה היא לא לסיפורים, סיפורי אלף לילה ולילה, סיפורי סבתא. ודאי שהכוונה היא לסיפורים שמדברים בכלל לפני העיבור. כלומר, סיפורים שמדברים רק על עולם הנשמות. לפני שהיינו גופים. בחינת עתיק ולעתיק. בחינת הדרת פנים, שכל השבעים פנים של תורה נמשכים מהם. והנה עיקר כוונת דברים ענה לעניין מעשהו, מה שראיתי ושמעתי מפי רבנו זל בעצמו כמה וכמה כמה פעמים, שהיה חי חיות חדש בכל פעם, כאשר שמעתי ממנו כמה פעמים שאמר, אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כאלה. כל יום זה התחדשות, כל יום זה להיוולד מחדש. חדשים הבקרים רבה אמונתך. וכן שמעתי עוד פעמים אחרים שדיבר הרבה מעניין החיים, שהכל נקרא חיים אצל העולם. כל העולם רוצה לחיות, כל אחד רואה את החיים במומנטים אחרים. רובם רואים את זה בתענוגות, בכספים. רוב הבני אדם בתאוות ממון, בהישרדות עם הממון. וגם בעניין חיי צער יש חילוקים הרבה. אין שם בשיחות, אבל באמת עיקר החיים הוא חיים ארוכים אמיתיים, שהוא בחינת החיים ארוכים של העיוור הנזכר לאל, שהוא חי חיים ארוכים באמת, שיכול כל רגע יכול להיות בשמחה, עם הצרות, עם הבני אדם, עם כל מה שעובר עליו. בכל מצב, בכל מקום, בכל זמן, הוא תמיד מתחדש, כי התפאר שהוא זקן מאוד, ועדיין הוא יניק מאוד ולא התחיל עדיין לחיות כלל. כי זה עיקר החיים, כשמתחילים לעבוד את השם בכל פעם מחדש. ואת רבנו כאן, רבי נתן כאן מבטיח לנו, שזה מתנה שכל אחד יכול לזכות אליה, שכל רגע הוא יתחדש, הוא כל רגע ירצה לחיות עוד יותר, עוד פעם מחדש. הוא יחכה לדקות הבאות לחיות אותן. שרוב בני אדם לא חושבים על זה בכלל. מי חושב לחיות את הדקות הבאות? חושבים לא למות, אבל מי חושב לחיות את הדקות הבאות? כלומר, לתת לזה מקום, לדקות הבאות, מצד ההתחדשות הרוחנית. כאילו לא התחיל עדיין בעבודתו כלל. את מה הכוונה לא התחיל בעבודתו כלל? התענוג הוא כל כך גדול, שאני אומר לעצמי, איפה? אני כלום עדיין, לא התחלתי עוד. כמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום. למה יש כל כך הרבה פעמים את העניין של היום? היום, היום, היום. אז כל פעם הגמרא דורשת, המדרשים, דרשו רבותינו ז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, שלא יהיו בעיניך כדיוטגמה ישנה, שאין אדם סופנה. כמו זו חותמת שעבר עליה כבר הכלח, ואדם כבר לא שומר אותה, הוא לא סופן אותה. אלא בכל יום יהיו כחדשים, כמו שכתוב, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. היום הזה, איזה היום הזה? הם היו כבר עם הרבה לפני. היום הזה נהיית לעם. 40 שנה, זה אוהל מועד. איך זה? היום הזה נהיית לעם. להשם אלוקיך, ודרשו רבותינו ז"ל, בכל יום יהיו בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית, כאילו היום היה מעמד הר סיני. היום, היום היה מעמד הר סיני. כמו שראיתי מרבנו ז"ל, פעמים אין מספר, שאף על פי שבשעה הקודמת התפאר עצמו בגדולות ונוראות, וגילה תורה נפלאה שלא נשמע כזאת כדרכו. ואחר כך, בשעה שאחריה, ראינו אותו שרוי בצער גדול. וכמה פעמים פירש צערו ושיחתו לפנינו מעומק הלב, שהוא מצטער מאוד איך זוכים להיות יהודי, כמי שלא הריח מעולם ריח עבודת השם. ומי שלא ראה זאת, אי אפשר לצייר לו בכתב עניין זה. כלומר, אנחנו היום שומעים את זה מיד שנייה, בספר שנתפס ונתפס, ועברו שנים רבות. אבל רבי נתן חי את רבנו הקדוש, ממש, ראה את הלב של רבנו בתוך הפנים של רבנו. וכבר מבואר מזה מעט בשבחה ונתפסים, קרא כשבחי הר"ן. וכל פעם היה רגיל לומר שעכשיו אינו יודע כלל, כלל כלל לא, אף על פי שבשעה הקודמת גילה מה שגילה והתפאר, שהשיג מה שהשיג, מה שאי אפשר לגלות, אף על פי כן תכף אחר כך היה אומר שאינו יודע כלום. הכלל שמעולם לא עמד על מדרגה אחת, מעולם לא עמד על מדרגה אחת. רק היה הולך בזריזות בכל פעם, עד מדרגה לדרגה, ברום מדרגות העליונות והגבוהות, ואפילו כשהגיע למה שהגיע, עדיין לא נתקררה דעתו מזה, בזה. ואין להעריך בזה כאן, להתבהר במקום אחר. וזה עיקר החיות באמת, כשזוכים להתחיל בכל פעם מחדש בעבודת השם, שהוא עיקר החיים באמת, כמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך. והעיקר עבודת השם, שיהיה עבודתו בכל פעם מחדש, ולא ייפול לזקנה של הסיטרא אחרא. כל ייאוש וכל רפיון בעבודת השם, זה בחינת זקנה של סיטרא אחרא. הבעל שם טוב הקדוש היה אומר, שצריך כל כך הרבה להגיד את הפסוק הזה, ולהתפלל על זה. תלמידי הבעל שם טוב אומרים, שהיה לו בדרך כלל שהיה שגור בפיו שתי דרשות. הדרשה הראשונה זה, השם צילך ליד ימינך, שתמיד אדם יראה, את השם יתברך כאילו זה צל, כאילו כל מה שאני עושה ופועל זה כמו הצל שהולך איתי. ההשגחה היא כל כך מיידית וישירה שזה כמו הצל שהולך עם האדם. והדבר השני זה, אל תשליחני לעת זקנה ככלות כוחי אל תעזמני. שאדם צריך להתפלל כל הזמן, כל חייו, שגם כשהוא יהיה בן 200 שנה, הוא לא יהיה זקן. אל תשליחני לעת זקנה. באמת, לאו דווקא זקנה בגיל, אלא גם יש בני אדם שהם זקנים למעלה מ-80, הם הרבה יותר צעירים מבחור בן 25, הרבה יותר צעירים. ישנים פחות, אוכלים פחות, חיים יותר, שמחים יותר, זריזים יותר. כל דבר עושים יותר מהר מילד בן 25, איך זה יכול להיות? ברור שזה בגלל כל עבודת השם. התולדות יעקב יוסף אומר שהבעל שם תראה לו גם ממרה שלישית, שאתה תמיד נוהג לומר, במקום שאדם חושב, שם הוא ממש. משפט מאוד עמוק. במקום שאדם חושב, שם הוא ממש. איפה שאתה חושב, שם אתה ממש. כשאדם חושב עכשיו בעניין מסוים, כל קומת נפשו, רוחו ונשמתו וגופו וענייניו, במחשבה הזו. במילים אחרות, תחשוב טוב, יהיה טוב. המחשבה יש לה מאוד מאוד כוח, יש לה תוקף מאוד גדול. איוב אומר, אשר יגורתי יבא לי. מה שפחדתי, הייתי פוחד מדברים מסוימים, זה היה מגיע אליי בסוף. וזה כתוב שאמר יש לקיש, לעולם לא יפתח אדם פיו לסמך מהם, לסתם. זה פחד רוחני, זה פחד שהוא טוב. כתוב שאדם בעניינים רוחניים מותר וצריך לפחד. פחדו בציון חטאים, דווקא חטאים. אבל אדם צריך לפחד מעבירות. ועיקר עבודת השם, שיהיה עבודתו בכל פעם מחדש, ולא ייפול לזקנה של עשית רעך, שלא תזקן עבודתו אצלו, חז ושלום. או כמו שהזעיר רבנו זל, על זה ואמר, שאסור להיות זקן, הן צדיק זקן, הן חסיד זקן, זקן אינו טוב כלל. זה, הוא אמר את זה ביידיש, אבל זה התרגום. כמבואר בשיחות הקדושות שנתפסו אצל הסיפורי מעשיות, היינו כי צריכים להתחיל בכל פעם מחדש. וזה עיקר החיים ארוכים של הזקן דקדושה שהוא העיוור, כי היה זקן מאוד ויניק מאוד. כמה שהוא היה זקן, הוא היה בעצם צעיר. כל שלב של הזדקנות זה היה שלב של בעצם רוורס אחורה, כן. היינו שכל מה שנזקן ביותר נכלל בזקנה דקדושה ביותר, שהוא בחינת עתיק דעתיקין, זה השורי, זה כל מה שנכלל שם יותר היה עניק יותר. כי השיג בכל פעם שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם יתברך, כי לגדולתו אין חקר. זאת אומרת, אתם מבינים מה זה העוצמה של לגדולתו אין חקר? זה כל אחד בהבנה שלו. אבל השבעה בטלר אז מראים לנו שזה אין חקר, זה אומר שאין לזה קץ ממש. זאת אומרת, בדרגות הגבוהות ביותר אני עדיין, אני שום דבר. אני יניק ויניק ויותר ויותר. אבל כן, כל מה שנכלל בזקנה דקדושה יותר, רבי השיג שעדיין לא התחיל לחיות כלל, עד שזכה לחיים ארוכים הנעל, ששם נכלל הזקנה וינקות יחד, שאפשר להשיג זאת כלל. זה בחינת תפילין. חזרנו לעניין של תפילין, שנמשכים מהזקן הנעל, שהוא שורש התפילין, מוכין כנעל, שהם בחינת חיים, בחינת ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. התפילין זה דבקות. ולדוב כבו זה תפילין. ולזה יש עניין לא לשיח את הדעת מהתפילין, שאין למשש את התפילין מדי פעם. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום, שנאמר על תפילין כידוע. כי זה עיקר התפילין. לכן, בעם ישראל לא היה מציאות שלא הניחו תפילין. זה היה מציאות חדשה לגמרי. זה ממש נקרא עבריין. עבריין ממש. מי שלא מניח תפילין... זה ממש, אם אנחנו נזרוק את הראש שלנו איזה כמה, 100 שנה אחורה, פחד אלוקים. לא היה מצב שבן אדם לא מניח, אפילו שהיה תקופות בעם ישראל שחיללו שבת, אבל אף פעם לא היה מצב שלא הניחו תפילין. לא היה מצב כזה. לא היה מצב, תבדקו, לא היה מצב שלא הניחו תפילין. שאל אביך ויגד לך, זקניך ויאמרו לך. לא היה של מצב שלא הניחו תפילין. תפילין נחשב... מצווה חמורה ביותר. זאת אומרת, כאילו, איך אתה יכול להגיע לשקיעה בלי להניח תפילין? כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, בדף י"ז, נקרא פושע ישראל בגופו. זאת אומרת, זה ממש נקרא עבריין, ממש כמו שהיום, להבדיל, כמו שהיום אנחנו מתייחסים לרוצח, חז ושלום. וכל כך אנחנו בירידות רוחניות, שאנחנו לא מצליחים להזדעזע ממצב שבן אדם לא הניח תפילין היום. זה נורא והיום. אדם צריך להגיד לעצמו, גם אם אני ארד לשאול תחתיות, אני ארד לדברים שמאונס אני אלצתי לרדת אליהם. אבל יש לי, יש את הקווים האדומים. אני על תפילין לעולם לא אבטר, גם אם אני אגיע לכפירות הגדולות ביותר. אז זה שלום, כן, אבל צריך להעמיד את זה בכזה מימדים, אבל אדם צריך להגיד לעצמו שתפילין זה קו אדום, שאין מצב כזה. גם אם אני בשיא הירידות, אני אניח ואני אוריד אחרי דקה, אבל אני אניח תפילין. יש דעה, יש מחלוקת, אם קרקפת את המנח תפילין, זה שאם פעם אחת הוא לא יניח, הוא כבר נקרא פושע. יש דעה כזאת. שפעם אחת בחיים הוא לא יניח תפילין, הוא נקרא פושע ישראל בגופו. אבל יש אומרים הפוך לגמרי, שאם פעם אחת הוא כבר יניח, הוא כבר לא נקרא פושע ישראל בגופו. ולזה בחב"ד נוהגים להציל כל יהודי שפעם אחת יניח תפילין. באמת, הסבות שלנו כל כך פחדו מזה, כל כך השקיעו בעניין של התפילין. לא המצב, לא המצב. תראו, לפני 50 שנה, 70 שנה, האבות, הסבות, ילד שלא מניח תפילין, היו שוברים את הקירות. ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, שנאמר על תפילין כידוע. כי זה עיקר התפילין מוכין כדי לזכות על ידי מצוות תפילין לחיות חיות חדש לקדושה. לחדש כנשר ימיו, לחדש כנשר נעורייך, להתחיל בעבודתו יתברך בכל פעם מחדש. ולא ייפול לזקנה דסיטרא אחרא, שלא תהיה עבודתו בעיניו כישנה, אלא חדש ממש, כאילו לא התחיל מעולם כלל. כי באמת אפילו מישהו צדיק גדול מאוד. וטרח ויגע שנים הרבה בעבודתו יתברך, אף על פי כן, לפי חידוש מעשה בראשית, שבכל יום עדיין לא התחיל כלל, כי השם יתברך עושה חדשות בכל עת, כמו שכתוב, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, שאדם לא יחשוב שהשם יתברך לא סובב את הגלגלים בבוקר. אין שעה שהוא לא מסובב את הגלגלים, את המעצמות של הגלגלים, את המזלות. אין שעה אחת. ויונתן אבישיץ כותב שאין רגע, שאין מציאות שהגלגלים סובבים בלא ניגון. כך כותב ברבי יונתן אבישיץ, בקריטיב הפליטי. כותב, אין מצב שיכולים לנוע, להניע את העולמות בלי ניגון. וכל הניגון זה הניקה של נבואה. וכל הניקה של נבואה מתחיל עם זה של ברוך שאמר והיה העולם. גם דרך אגב, גם הגאון מווילנה כותב את זה. עד כדי כך, הגאון מווילנה כותב שאם לא הייתה תורה, אם לא הייתה תורה, היינו מכירים את השם יתברך דרך הניגון. ממש במילים האלה. ברור שהניגונים האלה לא יכולים להתנגן אם לא היה תורה, ודאי. ודאי שהתורה זה הראשית, זה הפתח, זה ההתחלה, זה השם יתברך בעצמו. כל מזמור היה לו ניגון. כל מזמור היה לו ניגון. זה מה ש... השלה הקדוש אומר שהיה צריך לקרוא לזה צעקות. למה קוראים לזה תהילים? כל התהילים זה צעקות. אזעק, אצעק, אצעקה. כל פרק שלישי ורביעי זה צעקות. אז דוד אומר, גם כשהיה צועק הוא היה מנגן. זאת אומרת, הצעקה של דוד המלך הייתה באמונה כל כך גדולה, שזה היה בחינה של ניגון. מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו. בגלל זה בעצם, כל שעה היא הרבה יותר גבוהה מהשעות שהיו לפני שנה, שנתיים, 200, 400, 4,000 שנה. כי יש כל רגע ייחודים אחרים בעולמות, כל רגע שם הוויה מאיר באור אחר, באור שלא איר מעולם. למרות שיש ירידת הדורות מבחינה מסוימת, אבל יש עלייה נוראה. בן ישחי כותב שכל רגע יש עלייה. כותב הבן ישחי שכל התפילות התחברו ביחד, כשכל התפילות התחברו ביחד של כל הדורות, של כל הבני אדם, כל ה-18 התחבר ביחד, הכלים יהיו מוכנים ואז יהיה מיד גאולה. מיד יהיה גאולה. כי הוא יתברך מחדש נפלאות חדשות בכל עת ובכל שעה, כמובן בכתבי האריזל. שאין יום דומה לחברו ואין שעה דומה לחברתה. האריזל היה יודע לכוון את השעות הבאות. כאילו איזה המשכה תהיה עכשיו מ-2 עד 3. איזה המשכה תהיה? ברור השם הוויה שמאיר מ-2 עד 3, העיר גם אתמול מ-2 עד 3. זאת אומרת, אותו שם מאיר, אבל עכשיו הוא מאיר באור שונה. זאת אומרת, הייחודים של עכשיו הם שונים מהייחודים של אתמול. וכל רגע ורגע נשתנים עליית העולמות בסדרן ומעמדן והנהגתם בשינויים נפלאים ונוראים, עד אין חקר. וכל המשכת חיותם הוא כפי עבודת האדם בעולם הזה, שבו תלוי הכל מראש ועד סוף. ועל כן צריך בכל פעם לעבוד את השם יתברך מחדש, כפי חידוש מעשה בראשית, שבכל העולמות שצריכים עכשיו, וכמו התגלות גדולת הבורא יתברך שצריכים לגלות עכשיו, כי יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת, שבכל יום ובכל לילה ובכל יום ובכל שעה נתגלה גדולתו יתברך בדרך הכרה וידיעה חדשה שלא היה מעולם. ועל כן צריכים להתחיל בכל פעם בעבודתו מחדש בבחינת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וזה עיקר החיות, בחינת חיים ארוכים. כמבואר בדבר רבנו ז"ל, שעיקר עריכת ימים בחינת חיים ארוכים הוא שצריכים לראות בכל יום ויום שבא אחר כך להאריך את היום בתוספת קדושה ודעת. כי היום בתחילתו כשבא לאדם הוא קצר מאוד, וצריכים לראות להרחיבו, להאריכו בתוספת קדושה בכל פעם. שרבי נתן כותב, וגם רבנו כותב, ששעה של תשובה בעולם הזה היא מוציאת האדם מהזמן. שעה אחת של תשובה זה מעל הזמן. זה מחבר אז את כל הימים ואת כל השנים ואת כל הזמנים. אם זו תשובה אמיתית של שעה שלמה, זה מאמרים את האדם מעל מימד הזמן. את חרטה ווידוי וקבלה לעתיד והכל בעומק אמיתי ותשובה על מה שהגשמנו, רוממות האל. בעיקר התשובה זה הכנעה. וכן בכל יום ויום. זאת אומרת, אם אדם לוקח לו שעה כזו במידי פעם, זה, הוא מרים את כל שעות היום של כל הימים והשנים, השבועות והחודשים. וכן בכל יום ויום צריכים לראות שכל יום יהיה ארוך יותר מחברו בתוספת קדושה וטהרה. וכו'. וכמבואר בתורה פתח רבי שמעון, סימן סמך ליקוטי א', כוונאי ליקוטי מוהר"ן. וזה עיקר עריכת ימים בחינת חיים ארוכים, היינו להתחיל בכל פעם מחדש בעבודה חדשה בתוספת מרובה. הנה מסיימים, כי כל עבודה שעבד צריכים לשכוח לגמרי ולהתחיל אתה מחדש. ועל ידי תפילין, ידי הנחת תפילין, זוכים לזה. זאת אומרת, אחד המפתחות לקיים את הדברים שלמדנו היום, זה התפילין. זאת אומרת, לא צריך לזה אפילו הסכמה, אנחנו צריכים להבין. אני הנחתי, מניח תפילין, אני משפיע על האריכות ימים והתחדשות בכל רגע ורגע. כי כל הסוד של התפילין זה הסוד של השבעה בטלרס. וזה עיקר מצוות תפילין שמניחים בכל יום כדי לזכות לחיים בחינת ואתם מדבקים השם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו לזכות לחיים ארוכים, לחדש חיותו, חיות דקדושה בכל עת. להתחיל בכל פעם מחדש, וזה עיקר המוחין והחיים הנמשכים מהזקן העליון. שמשם שורש התפילין, שחי חיים ארוכים, ששם נכלל הזקנה והינקות יחד. זאת אומרת, תינוק דומה, זקן דומה לילד. זה דבר פלא, שפתאום הינקות חוזרת, הילדות חוזרת. ששם נכלל הזקנה והינקות יחד, שזה בחינת תתחדש כנשר נעורי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. הנשר הזה כשמזקין, היינו שכל מה שמזקין יותר הוא מחדש חיותו יותר, הוא מתחיל בכל פעם מחדש ביותר. הוא מתחיל לחיות בכל פעם מחדש. ועל כן היה לו הסכמה מן הנשר הגדול דייקה. עם הסיפור ש... כי חיות כזה הוא בחינת תתחדש כנשר נעורי חי. ומשם בחינת התפילין שהם בחינת החיים הנ"ל. יש ארבע חיות שככל שהם מזקינים, הם יותר צעירים. הם כאילו יותר חזקים. אחד מהם זה הנשר. ככה הגמרא אומרת שיש חיות שהם בעצם מזקינים, הם נעשים יותר חזקים.